כן, אנחנו הגענו להלכה כ"ח עמוד מ"ה הלכה כ"ח ואחר בית דינו של רב אשר. כלומר רבנו כבר סיכם עד לתקופת המשנה והתלמוד, ועכשיו הוא מתכונן להתייחס לתקופה בתר תלמודית על המשמעות ההלכתית של התקנות, מנהגות, גזרות, פסיקות הלכה שמחרי התלמוד. כי המשנה והתלמוד שימשו להרמב״ם את המקור החוקתי וגם את המקור הפרטני לפסיקת ההלכה, כי הוא רואה בתלמוד הבבלי מקור שמחייב את כל בית ישראל, מאחר והוא הוסכם ונתקבל על דעת כל בית ישראל. ואצל הרמב״ם ההסכמה הכללית היא שווה סמכות. אז, אבל לכן יש עניין מיוחד לראות כיצד מתייחס הרמב״ם לחלק ההלכתי הבתר תלמודי, הן לפן של הפסיקה והן לפן של החקיקה במובן של תקנות, מנהגות, גזרות ותקנות, מנהגות וגזרות. ובכן, הרמב״ם מונחה על ידי הכלל הגדול שבית דין הגדול לבית ישראל הוא לא בית דין של יחידים, הוא בית דין של כל עם ישראל. הוא אפילו לא הבית דין של העם היושב בציון בלבד, הוא הבית דין של כל עם ישראל. ולכן דבריו בהלכה מחייבים את כל בית ישראל על כל הגוונים של ההלכה, ברמת החקיקה על גווניה השונים, כפי שאמרנו, תקנות, גזרות, נהגות והפסיקה, מחייבים את כל בית ישראל. משום כך, כשאנחנו כבר מתייחסים לתקופה בתר תלמודית, והתקופה בתר תלמודית מתאפיינת בכך שכבר אין מרכז תורני אחד לכל בית ישראל, אלא עם ישראל נפוץ בתפוצות הגולה והתפתחו בו מרכזים תורניים שונים, בבבל, באיטליה, בספרד, בצפון אפריקה, בכל מיני מקומות, באשכנז. והואיל וכן, אנחנו צריכים לדעת מהי הסמכות של הבתי דין הללו ואיזה הלכה מחייבת אותנו מכל ההלכות של כל בתי הדין הללו. הרמב״ם יאמר שהבתי דין הללו, אף על פי שהם קהילתיים, דהיינו שלהם קהילות רבות, סוף סוף הם בתי דין של יחידים. הביטוי יחידים אמנם קצת צורם, חושבים שיחידים זה מתי מעט, אבל בביטוי יחידים מתכוון הרמב״ם לא כלל האומה, אלא מרכזים, מרכז בבל, ספרד, אשכנז, צרפת, בכל הכל כיוצא בזה. אז זה עדיין נקרא בהגדרה של יחידים. והואיל ובתי הדין הללו הם בתי דין של יחידים, לא של כלל האומה, אז הדברים שלהם, לפחות בפן של החקיקה, כמו תקנות, מנהגות, גזרות, מחייבים אך ורק את בני מקומם, לא מחוץ למקומם. אם מחוץ למקומם יאמצו תקנה או מנהג או גזרה של מרכז אחר, בוודאי שקיבלו עליהם וזה יחייב אותם. אבל אין זה מחייב אותם אוטומטית רק בגלל שבמרכז זה או אחר תקנו תקנה. רוצה לומר, למשל, כדוגמה מאוד נפוצה, חרם דרבנו גרשום נפוץ בתפוצות באשכנז, בצרפת. אצל הספרדים התחילו לקבל את זה בדרך מסוימת, חלק מהם בדרך של התנאה בכתובה, חלק בדרך של שבועה בכתובה וכו'. יהודי תימן לא קיבלו. זאת אומרת שתקנה כזו היא מחייבת את אנשי המקום או מקומות שאימצו לעצמם את התקנה הזאת. אותו דבר מנהגים, גזרות, תקנות, אותו דבר, אותו יחס. מה ביחס לפסיקת הלכה של חכמי אשכנז, חכמי ספרד, חכמי בבל? מה ביחס לפסיקת ההלכה? הרמב״ם לא מתייחס לפסיקת ההלכה כמו שהוא מתייחס לתקנות ולמנהגות והגזרות, כי הבסיס לתקנות והמנהגות והגזרות זה הבסיס הסמכותי וההסכמתי, ואילו הבסיס לפסיקת ההלכה הוא אמיתה של תורה, לא הסמכות וההסכמה אלא אמיתה של תורה. אמיתה של תורה פירושו של דבר כל רב בישראל בכל מקום שהוא, לא משנה מאיזה עד הוא, זה בכלל לא משנה, נשאל שאלה, הוא מעיין במקורות התלמוד, המשנה והתלמוד, ומנסה להגיע לפתרון ומציע את הפתרון אשר נראה לו כפתרון נכון לשאלה שהוא נשאל. הוראת ההלכה הזו מחייבת את התלמידים שלו כי הם שותים ממיו, היא איננה מחייבת שום רב אחר בעל יכולת הוראה, לא כי הוא אמר ולא זה אמר, אלא כל מי שישמע את פסיקתו בוברמה של מורה הוראה הוא יבדוק אותה, הוא יראה אם אכן הוא מגיע למסקנה שהוראת ההלכה הזו היא אמיתה של תורה, הוא ינהג על פיה, לא בגלל סמכות ולא בגלל הסכמה, אלא אמיתה של תורה. אמיתה של תורה מחייבת. אבל אם הוא יראה שהוראת ההלכה הזו לפי דעתו ועל פי מקורותיו ועל פי דרך ההקשים שלו היא מופרכת, הוא לא יפסוק לפי אותה הוראת הלכה, הוא יורד את ההלכה איך שזה נראה לו, כי המיטה של תורה מחייבת אותו. ולכן לעניין פרשנות המשנה והתלמוד, פסיקת ההלכה ממקורות המשנה והתלמוד, אין גבולות קהילתיים וגיאוגרפיים. רשי הוא רשי של כל עם ישראל, כן? כל פרשן וכל פוסק הוא של כל עם ישראל, אבל להבדיל מהסנהדרין דבריו ייבחנו ויבדקו. כבר ראינו שבתקופת האמוראים רב אמורה אמר לתלמידיו, כשזה בבטרה דף כפלם את עמוד ב' נתקלנו בזה, כשיגיע פסק ההלכה שלי אליכם, פסק דין, תעיינו בו, אם תסכימו לו תפסקו כמותו, אם לא תסכימו לו אל תקראו אותו, תפסקו לפי מה שראה לכם. אם אוכל להספיק ולהשיב אל נכון להשגותיכם, מה טוב, ואם לא אוכל להשיב על השגותיכם אין עדיין אלא מה שנראות. יתרה מזו, אם לא הספקתי להשיב להשגותיכם, כגון נפטר או משהו, אין לדיין אלא מה שאני אומרות, אל זלזלו בפסק ההלכה שלי, כי יכול להיות שיהיה לי מה להשיב להשגותיכם, אבל אין לדיין אלא מה שאני אומרות. המיטה של תורה, זהו הכלל המוביל בעניין פסיקת ההלכה. עכשיו לאור הדברים האלה נוכל לקרוא את דברי הרמב״ם ולהבין אותם.
אמרנו, כמו שבאקדמיה יש דרך אחת שבאה במגדל הזיעת עוד, אבל יש לך הרבה מחלוקות בפיזיקאים לגבי הרבה תיאוריות בפיזיקה.
אני לא זקוק להשוואה לעולם האקדמי, אלא פשוט עוד מעט נראה את דברי הרמב״ם. כל מי שהראיות התלמודיות תומכות בפסיקתו, כלומר המקורות צריכים להיות תלמודיים, ותגיש את ההצעה שלך, נראה האם באמת זה מתקבל על הדעת. זה מחייב לא מתקבל על הדעת, כגון שיש לנו פרחה. אנחנו
נתפחת. זה אותם כלים, שניהם משתמשים באותם כלים, והתלמוד הוא הבסיס, ובכלים של התלמוד,
יפה.
נגיעים למסקנה, אז איפה האמת? אם זה משנה באותו כלי, וזה משנה באותו כלי, ולא מגיעים לו
את זה. אז קודם כל, קודם כל, יש הרבה אמיתות, אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. רגע. קודם כל, מאחר וכל אחד פועל בכנות, בכושר וביושר, לא סתם עם הארץ, כושר וביושר, דבריו אלוהים, דברי אלוהים חיים, וזה דברי אלוהים חיים. אם הייתה סנהדרין, הכל היה מתנקס לסנהדרין, וגם אם שם הייתה מחלוקת, חבר רבים להטעות ונגמר. אבל אין לנו סנהדרין. לכן, אם אחד מצליח לשכנע את השני, מתוק. אחד לא צריך לשכנע את השני, כל אחד פוסק לפי מה שנראה לו. ועכשיו, מה עם צד ג'? תלמידים יפסקו לפי רבם, כי הרי מפיו הם חיים. אנשים לא שאינם תלמידים, אזי אומרת ההלכה, אם מדובר בשניים שאין אתה יודע ההלכה כמו מי, אם המחלוקת ביניהם בדין תורה, ספק הדאורייתא בחומרה, ספק הדרבנן לכולה. אז נתנו לנו דרכים איך להתמודד מול מספר אמיתות שהתורה מגדירה אותם אמיתות, עד להכרעת הסנהדרין. אבל הם אמיתות, כי כל אחד בא מאותם כלים. בימינו שלנו הבעיה היא הפכה להיות מאוד מאוד קשה. מדוע? כי הרמב״ם מצמצם את המרחב שעל פיו אנחנו נורא את ההלכה דרך המשניות והתלמוד, לא יותר. דברי התנאים והמוראים, גם כשאתה לוקח ספרות בתר תלמודית, אתה לוקח אותה בשביל לעזר ולראות אם אתה מסכים איתה או לא מסכים איתה, אבל המקורות המחייבים אליהם. מה שקורה היום בימינו שלנו, פרצו את המרחב ההלכתי התלמודי, אז יש הכניסו בתוכו גם את עולם האגדה. התוספות כבר מתייחסים להרבה אגדות מתוך תחסות הלכתית, ודבר כזה כבר כמובן משנה לגמרי את התמונה. ודאי שלא יהיה, לא יהיה חיבור בין הרמב״ם ומורה הוראה שולחים בשיטתו, הם מורה הוראה אשר הפכו את האגדה גם כאן למקור הלכתי. הלאה, עניינים מיסטיים, עניינים של אמונות ודעות, לא במובן השקפתי, שבדרך כלל זה עניינים שכל אדם בינו לבין עצמו, הופכים להיות קר נלחב למורה הוראה כאלה ואחרים שמורים על בסיס כל אותם חששות וכל אותם אמונות וכל כיוצא בזה. ועוד שהרמב״ם לא יסכים לכך, כן? אומר, בשביל להורות הלכה יש לך את המסגרת החוקתית שיהיה תלמוד. ברור שלפי הרמב״ם אנחנו מצמצמים את האפשרות של הבדלים גדולים בין מורה הוראה. ברור?
רגע, על מה אנחנו נאמר הרמב״ם שהתלמוד הוא מהווה כאילו הסנהדרין שחייב את
כל
עם ישראל, רק על תקנות וגזרות, או גם על
הפסיקה? כי הוא אומר שחכמי התלמוד שאפו עד חתימת התלמוד לגרום לכך שהדברים יתלבנו ויתבררו בקרב רבים מחכמי התלמוד. ואז הוא אומר, מה שנאמר כפסק הלכה בתלמוד או מנהגים או תקנות, זה כבר פשט והתקבל.
אם יש הלכה שהיא פשטה.
כן.
התקבלה בתלמוד.
כן.
מותר לחכמים של אחר התלמוד?
לא.
לא לחדד, להגיד אני
לא,
מחדד?
לא.
לחומרה.
חומרה זה משהו אחר. חומרה זה משהו אחר.
שיש סנהדרין, זה סנהדרין, אומרים זאת ההלכה וככה עושים.
יש הבדל, עדיין יש הבדל. למרות שהרבה מתייחס להם כאילו כמו סנהדרין, עדיין יש הבדל. עדיין יש הבדל, הם לא בדיוק סנהדרין. כן? זה הבדל גדול. ובכן, נחזור לענייננו. קפה, נכון? סליחה.
מה המניעה שלא יהיה
בימינו סנהדרין? מה המניעה שלא יהיה בימינו סנהדרין?
אתה מוכן נשים, נעשה אותם סנהדרין.
תראה, אין לנו היום דיינים סמוכים שנסמכו סמיכה מפי נסמך עד משה רבנו. בסדר? ששבתי לך?
לא.
למה?
שלא יהיה
סמיכה.
איך
יהיה סמיכה? מה? יפה. איך יהיה שמחה?
רמב"ם על ירמיהו הנביא אמור לבוא לפני המשיח ולסמוך אנשים, נכון? אבל לא חסך, לשיטה של מבחר, לשיטה של רמב"ם, לחכמי ישראל, אם יש רוב שהחכמים בישראל בארץ ישראל יכולים להחזיר
את הסמיכה.
נכון. סליחה,
תאושי, אבל כמי שאתה
אומר
שאת מישהו אחר. ירמיהו הנביא לשיטה של אחרים. נכון. ובכן ככה, אז הרמב"ם אמר, לדעתו, הסכמה שווה סמכות. ולכן אם יתכנסו רוב חכמי ישראל בארץ ישראל וימנו להם ראש ישיבה, הוא יוכל להסמיך. וזה מה שעשה רבי יעקב ברב, כן, שהוא כנס את רוב חכמי ישראל בארץ ישראל והסמיך את מרן ועוד כמה, הסמיך כמה תלמידים. עכשיו זו מבחינה עקרונית השיטה, היא כשלה. לא שיטתו של הרמב״ם כשלה, אלא הוצאתה לפועל כשלה. כי רבי יעקב ברב, שהיה רב בצפת, לא כלל את המרבח רבה של ירושלים. כי כבר אז הייתה התחרות סמויה ממככב, צפת או ירושלים. עד כדי כך שהחתם סופר, שהוא מוחר, אלא אני מדבר על המאה ה-15, והחתם סופר במאה ה-18. אז החתם סופר בפירושו לתורה, הוא כותב שהרעידת אדמה שחריבה את צפת באה כעונש בגלל שצפת התיימרה להיות יותר קדושה מירושלים. תראו איזה דברים קשים, כן? אז היה איזה משהו סמוי. ואז כמובן המרבח יצא בקונטרסים נגד הסמיכה ותקף בטענות אלו אחרות. אני כשלעצמי העני והדל טוען שמלבד השגיאה הזו שלא צירפו את הרב יעקב ברב, הייתה סליחה שהרב יעקב ברב לא צירף את המרבה, מלבד השגיאה הזו, אז עמדתי, אני קורא בתשובה של רב יעקב ברב על המגמות למה הוא חידש את הסנהדרין, אז אני רואה שהרקע המיסטי הוא שהביא אותו לכך. כך למשל הוא אומר, יש אנוסים, אנוסי ספרד, והם בועלי נידות, חייבי קרטות. אם אנחנו נחדש את הסנהדרין, אז נוכל ללקות, וכרם שלקה, פטורים נקרת. זאת אומרת, תראו איזה חשבונות שמיים הוא עושה. לא מצאתי שם התייחסות, מה עם דיני מונות, מה עם משפט.
אבל דיני מונות בדיעבד כשרים באדיוטות.
לא, לא כל דבר. מוגבלים, כן, לא כל דבר. הרבה דברים שאנחנו לא יכולים. דיני כנסות ודאי לא. יש הרבה דברים שאנחנו לא מוסמכים לדון. כן? אז מה יוצא? בהשיב השופטנו כבר שונה, פשוטו כמשמעו. בשביל לתפקד כבתי דין, הם סמכויות. ומה היה לנגד עיניו? הפן היותר מיסטי. לנו דעתי זה מה שהיה בין הגורמים לכישלון. בין כך ובין כך, זוהי שיטת הרמב״ם, שעל בסיס הסכמת רוב חכמי ישראל אפשר לחדש את הסמיכה, אומרת לחדש את הסנהדרין.
ואז
בא הרדב"ז ואומר, רגע, אני מתפלא על הרמב״ם, מה הוא מתחדד? וכך איך תתחדש השמיכה? הרי ויעל אליהו בסערה השמיימה, והוא הרי סמוך, ובעזרת השם כשהוא יבוא הוא ישמח את אחרים ונגמר ועל ציון גואל. ומה אומר הרמב״ם ומה אומר הבן סעד הגאון? הוא עלה בסערה השמיימה, אבל סוף המוות לבוא. וכן נחזור לענייננו. עכשיו תגיד לי, אתה רוצה שנלמד סוויה או שאנחנו עכשיו נתגלגל ככה בגלגולי גלגולים? נכון, זה לא תלוי במקדש, נקודה. עכשיו בוא נתקדם. וכן הלכה כפחת, ואחר בדינו של רב אשה, כן, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים, ורבתה קטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגייסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם, אלא מתקבצים יחידים השרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ויודעים מהם דרך המשפט האחו. שמתם לב שהוא טוען שבזמן התלמוד היו אלפים ורבבות שלומדים בישיבות, אלפים ורבבות, ואילו בתקופה התלמודית זה כבר לא אלפים ורבבות, אלא בכל מקום מקום יש קבוצות קבוצות שישבים לומדים ומתמודדים עם הוראת ההלכה. וכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה, וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל. זה נקרא חקיקה, מעשה חקיקה, תקנות, גזרות, מנהגות, להרדים עם פסיקה שעוד מעט נראה את יחסותו של הרמב״ם לפסיקה, כן? ובכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה, וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשה בכל ישראל, מפני רוחק מושבותיהם ושיבוש הדרכים. והיות בית דין, שימו לב עכשיו זה משפט מפתח, הגדרה חשובה, והיות בית דין של אותה המדינה יחידים, זה משפט מפתח. אז אמרתי, מה זה יחידים? הרי יש מרכזים שהם ענקים, כן? אבל זה לא בית דין של כלל עם ישראל, מקומי, קהילתי, חולה. ובדין הגדול של 71, כן? שהוא הבית דין של כל ישראל, זה אני מוסיף, של כל בית ישראל, הוא לא בית דין של יחידים, אלא של כל ישראל, בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. שמתם לב, הרי הסנהדרין כבר בטלה עוד מזמן חורבן המקדש, אפילו בזמן המקדש, שעדיין הוא קיים, אבל כבר התחיל המצב להתרופף, הפסיקו לדין דיני נפשות, כן? אפילו שעדיין המקדש היה קיים, כבר הפסיקו לדון דיני נפשות. והרמב״ם בא ואומר שבדין הגדול של 71 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. זאת אומרת, מושך את קיומו של בדין הגדול עד סמוך לעריכת התלמוד. באמת כך זה היה? עלינו לדעת שבדין הגדול יש לו פונקציות שונות, ופונקציה של דיני נפשות בטלה עוד בזמן המקדש, סמוך לחורבן המקדש, בטלה. כן?
כן.
מה מה?
חשבתי שבגלל החורבן היא בוטלה.
לא, לא, כבר לפני כן, משעה שהתחילו לגלות וכולי, כבר, אבל עדיין בזמן המקדש. כן, הלאה. אבל, למשל, סמיכה, חידוש הסמיכה. היו תנאים שעסקו בחידוש, בסמיכה, תוך סיכון סכנה מול הרומאים. מול הרומאים שרטפו אותם בגלל הדבר הזה. או למשל קידוש החודש, המשיכו עדיין לקדש את החודש על פי הראייה עד תקופה מסוימת. טהרות, המשיכו להתעסק בטהרות עד תקופה מסוימת, פונקציות שונות של בית דין הגדול, שהם התבטלו לא בבת אחת בזמן מסוים, אלא בתקופות שונות, כן? עכשיו, ולכן יאמר רבנו שהפונקציה של הוראת ההלכה היא אמנם טולטלה. אנחנו מוצאים במשניות שלא אחת הזדמנו רוב חכמי ישראל, שבתוכם היו חברי סנהדרין, בעלייתו של פלוני אלמוני, בביקורם אצל פלוני אלמוני, ואז ניצלו את ההזדמנות ותקנו תקנות, גזרו גזרות, הורו הלכות, כן? זאת אומרת, הסנהדרין לא תפקדה בצורה מסודרת, במקום מסודר, כי הסנהדרין עצמה גלתה 10 גלויות, ממקום זה למקום זה, למקום זה, בגלל השלטונות הזרים שהיו בארץ. אבל עדיין, אפילו בתקופת התלמוד, לדעת רבנו, מעין סנהדרין היו מנסים להכריע את ההלכות לכלל ישראל, וזה עד סוף חתימת, עד כמעט סוף לחתימת התלמוד. לכן הרמב״ם רואה בתלמוד הבבלי, כי הוא התלמוד אחרי התלמוד הירושלמי, כי התלמוד מחייב את כל בית ישראל. הלאה, ודברים, סליחה רק אגב, למד. לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג במנהג מדינה אחרת. שמתם את אין כופין, אבל אם ירצו לאמץ המנהג, ודאי שזה אפשרי. ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו.
אפילו זאת המדינה.
מה?
זאת אומרת שזה אפילו זאת המדינה.
לא, לא.
זה במדינתו.
לא, בית דין זה לגזור גזרה שנגזרה בית דין אחר במדינתו.
כן,
כן. בסדר, נכון. אוקיי. עכשיו, אני לא יודע אם המנהג שנהיגו בתי דין של האשכנזים והספרדים שלא לאפות מצות בערב פסח, בפסח, בגלל בעיות של חמץ. רגע, ולכן באו ועשו את המצות הקשיחות, עשו את המצות הקשיחות הללו, אם זה היה גזרה או מנהג שהוא מעין גזרה. על כל פנים, כשיהודי תימן הגיעו לארץ עוד לפני קום המדינה, נתקלו בכך שהאשכנזים והספרדים הסתכלו עליהם, על התימנים, כעל עדה מאוד משונה, הם כל מיני מנהגים שאצלהם לא שרדו ואצל יהודי תימן שרדו, וחשבו שאצל התימנים זה לא בסדר, כן? אז בין היתר היה אפיית מצות בפסח וכולי, ורצו למנוע מהם את הדבר הזה. אז יהודי תימן שלחו מכתב לחכמי תימן בתימן, כדעת מה לעשות. אז ככה, אז חכמי תימן השיבו ואמרו שלא בכדי יהודי תימן, סליחה, לא בכדי התורה צוותה, אך אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, דווקא ביום טוב של פסח. הפסוק הזה נמצא ביום טוב של פסח, כי ידעה תורה, כך אמרו יהודי תימן בהלצה עוקצנית, שעתידים לבוא ולומר שאין לאפות מצות בפסח, כן? אז דווקא שם התורה אמרה ללוש ולאפות במצות לכבוד פסח, שיהיה כל טרי וכו', כן? אז אני לא יודע אם זה כמו גזרות, אבל זה לא מחייב. גזרה של בית דין זה לא מחייבת בית דין אחר. וכן, הדברים הללו בדינים וגזרות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור התלמוד, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל.
רגע, לא סיימנו את הקודם. היינו בקנין למד אחד מהגאונים שדרך משפט כך הוא.
רגע, בלמד, בלמד. אני חוזר ללמד. לפי כך, אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג במנהג מדינה אחרת, ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו. וכן, אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון. זה הערה מאוד מאוד חשובה. בפסיקת ההלכה אומר הרמב״ם, לא קובע ההבדל הקהילתי, אלא כל מורה הוראה בכל מקום שהוא, משעה שהוא הורה הוראת הלכה, דבריו ייבדקו לאור התלמוד. ואז כל מורה הוראה, בין ראשון בין אחרון, לא שומעים לו אלא למי שהראיות התלמודיות תומכות בדבריו. כן, אומר הרב קפח בצד איזן, מה שדנו אחרונים אם במחלוקת הפוסקים שייך הכלל הלכתה כבטראה, לכן אשכנזים דגלו מאוד בכלל הזה הלכתה כבטראה, זהו כלל שנאמר בתלמוד. הרי דברי רבנו ברורים כי כוחו של אותו כלל אינו אלא במחלוקת אמוראים, אבל מאחרי חכמי התלמוד אין הכלל הזה אלא לעולם כל מורה הוראה הראוי להוראה רשאי לפסוק כפי שיראה לו, וכמי שהדעת נוטה לדבריו. זוהי שיטתו של הרמב״ם, כן? ודברים הללו, וזה משמעותי מאוד, מאחר והרב"ד ועוד כמה סברו שדברי הגאונים דברי קבלה הם ואין לחלוק עליהם, והראש בא וטוען, מה וכי אנו כותלי קנים? אנחנו לא כותלי קנים, אנחנו יכולים לחלוק אם יש לנו ראיות. והרמב״ם בטח בדרך הזאת שכל אחד ואחד, לא משנה באיזה תקופה, יכול לחלוק על גאונים, לא יכול לחלוק על תלמוד, על המוראים, אבל על גאונים או ראשונים, הכל לפי הראיות התלמודיות. וזה הבדל מהותי מאוד מאוד בפסיקת ההלכה. הדברים הללו בדינים גזרות, תקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור התלמוד, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהן, וכופים כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד, ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. הועיל וכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל, ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהניגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובן, זה בזמן התלמוד ממש, השתדלו שזה ללקט סביבם את רוב חכמי ישראל, והן ששמעו הקבלה ועיקרה התורה כולה. אי אפשר לדבר, יש עדיין דברי הגאונים קבלה, לא כל דבר, אבל בזמן התלמוד אספו את הקבלות, והן ששמעו הקבלה ועיקרה התורה כולה דור אחר דור עד משה רבנו עליו השלום. ולכן הרמב״ם מנע את כל החכמים עד רב אשר, מרב אשר עד משה רבנו, כן?